עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו באמת מנסים להבין האם הריכוך הזה יביא לאיזושהי מתינות. מבחינה בשטח לא רואים את זה, הפוך, יש הפגנות עצומות שצפויות להיות ביום חמישי של מתנגדי הרפורמה, עם קריאה וצעדה לעיר בני ברק, אולי להסיט את כל העסק הזה לכיוון המגזר החרדי. מה עוד אפשר לעשות אחרי שהנשיא אמר את דברו, ועוד ועוד, ננסה לשוחח על זה. איתן כבל, אתה איתנו? חבר הכנסת לשעבר כבל, ערב טוב.
ערב טוב, כן.
ככה, באופן כללי, מה אתה אומר על נקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים? לוין נסוג קצת לאחור, אבל זה כמובן לא ירצה עדיין את המתנגדים.
לא, זה לא, זאת לא נסיגה לאחור. זה, אני אומר את זה ככה במידה רבה, אולי הוא הגיע לנקודה אליה, הוא התכוון מלכתחילה. לא סתם אני גם אצלך אמרתי שלא יכול להתקיים דיון אחרי, כשהדיונים בכנסת נמשכים, כיוון שאחרי קריאה ראשונה, ניהול מסע ומתן או כל פשרה היא כבר נקודה אחרת לגמרי, כי יש הבדל עצום בין פשרה או ניסיון לפשרה, כשאתה אחרי קריאה ראשונה, לבין שהדיון הוא גולמי, לקראת הקריאה הראשונה. אבל אני רוצה לומר לך ברשותך, תראה, אני קודם כל רואה, מעבירים את זה בקריאה שנייה או שלישית, אין שום בכלל ספק, הם נחושים להעביר את ההחלטה, ואני אומר את זה לך גם באף ביתר סט, שהביביזם קמה ליוצרו, כל אלה שביבי יצר אותם, בעצם הוא כבר לא יכול הוא בעצמו לעצור אותם, כיוון שזה מימין לו, אני מדבר לא מימין המדיני, אלא המפלגות הימין, כמו בעיקר סמוטריץ' וחבריו, כבר ולא יאפשרו ולא ייתנו לו לסגת מההחלטה הזו, בעיקר הם העקב האכילס מבחינת סולובוב, שאין לי שום ספק שהוא רוצה להעביר את החקיקה. אני יכול לומר לך עוד מילה ברשותך.
כן.
תראה, אין לי ספק שההפגנות מאוד מאוד מטרידות את נתניהו ומדירות שינה מעינו. הוא חשב לעצמו שאם כאילו פשרה הזו, משהו יגרום לכך שאנחנו נכנסים לתוך חגי הפסח, ואז נכנסים לשני החגים הישראלים המשמעותיים ביותר בשנה, שזה יום הזיכרון ויום העצמאות, ואז בפעים, ואם המחאה תדעך בימים האלה, כבר יהיה קשה מאוד להניע אותה
מחדש.
לאחר מכן, כן.
איתן כבל,
הוא לא בכיוון, הוא לא בכיוון.
איתן כבל, אני מצרף אליך כמובן את ברק סרי. שלום ברק, ערב טוב.
שלום, ערב טוב חברים.
ברק, אתה שומע את הדברים, וכמובן השאלה אם זה פשרה או לא פשרה היא לא השאלה, כי אין פה פשרה, כי הצד השני לא חלק מהעסק הזה. זה סוג של ניסיון לצאת ביציאה חד צדדית מהסיפור הזה. בעצם יריב לוין עושה עוד טעות בשרשרת הטעויות שכבר נעשו, כשהוא הולך על מתווה של ריכוך, בלי ללכת על מתווה יחד עם הצד השני. אם כבר מרקחים, בוא נמצא משהו קצת יותר מהנשיא, נקרא לזה, נלך טיפה ימינה ממה שהנשיא הציע, ותקבל את הצד השני.
והביקורת על יריב לוין, כמו שאתה אומר, הולכת וגוברת בליכוד, ועכשיו אני שומע ביקורת וטענות קשות על זה, שההחלטה שלו להביא את הכל במכה אחת, אז מאותה מסיבת עיתונאים, והיום לבוא באופן חד-צדדי, להחליט על פשרה, שכולנו שמענו עליה, על שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, כל הדברים האלה מתקלים בכישלון אחרי כישלון, וביקורת שאני שומע מכל הכיוונים בליכוד. אני, כמו שאתה אומר, אין בצד השני פרטנר, הצד השני להפך, יש עידוד רב מהמחאה הולכת לגוברת, עידוד רב מהתגובות בעולם, ככה לפני יומיים התקשר נשיא אתמול, התקשר נשיא ארצות הברית, כמעט נזף וגם הוציא את זה בנתניהו על זה שהוא לא מגיע לפשרה, קדמו לו נשיא צרפת מקרון, הקנצלר הגרמני, כמעט מזכיר שר החוץ האמריקאי, נתניהו לא מוזמן לוושינגטון כמו שנהוג עם ראש ממשלה חדש, וכמובן הנושא הכלכלי. כל הדברים האלה, כולל הפשרה שדיברת עליהם, הם לפתחו של יריב לוין, אני לא יודע לאן זה התפתח, אני, כמו ששמענו, גם המחאה וגם האופוזיציה דחתה את הפשרה של לוין על הסף, אז אתה גם, על זה נאמר, איך תרשה לי לצטט את, נדמה לי שזה היה מיקי זוהר, שאמר, גם אכלנו את הדגים הצרוכים, אנחנו גם מגורשים...
נזרקים מהעיר, כן.
כן, זה פחות או יותר התחושה, אתה יודע, גם הלכת לשיטתך לקראת פשרה נדיבה, כי הרי אתמול בערוץ 14 הוא אמר, רגע, לא נסתוק לו משאר הדברים, נפיא את זה לאחר הפגרה, אבל כל מי שמכיר קצת הכנסת מבין שלהתניע עוד פעם מהלך כזה, יהיה קשה מאוד מאוד מאוד, וגם לא הצלחת להרגיע את המחאה, ולא הצלחת להגיע לשום הסכמות, ולכן...
אז בעצם יריב לוין, האיש שרק לפני חודש וחצי היה מועמד לרשת את נתניהו, פתאום מצאנו מנהיג חדש בימין.
אני אספר לך, אנחנו בחיים האלה הרבה הרבה זמן. זה תרש או צלש. אתמול אתה, איך אומרים, באמת בשיא ומלך העולם, וכולם מדברים בך נכבדות, ופתאום יש איזה, והיו הצלחה, והכל קורס, אנחנו מכירים את החיים המתעתיים האלה, העליות והירידות, אותי זה לא מפתיע.
אוקיי, אני רוצה לדבר איתכם על הזווית החדשה שנכנסת עכשיו לסיפור הזה, וזה החרדים. המפלגות החרדיות משתדלות לא להתבטא על הרפורמה, לא לקחת את זה להם, זה באמת בו, בינינו לא מעניין עכשיו את גפני או את דרי, האם הוועדה למינוי שופטים תראה ככה או תראה אחרת, זה לא שאחרי הרפורמה פתאום בגץ יהפוך לאיזה מועצת גדולי התורה חלילה. זה עניין אחד, הם כן רואים בפסקת ההתגברות משהו מאוד חשוב, בביטול עילת הסבירות אולי גם כן, אבל למרות זאת, המזהים מתנגדי הרפורמה, שאולי נקרא לזה השכבה יותר רכה בסיפור הזה, זה המפלגות החרדיות, אז הם באים לבני ברק, ואולי הם עושים גול עצמי בצד הזה.
אני אגיד אחר כך, אני חושב שאני מאלה שחושבים שזו טעות אפילו גדולה, כיוון שבמידה רבה חייבת שתהיה תכלית ראויה להפגנות האלה, והם, ואני יכול, אתה יודע, אני באדם, אני תומך בהם, אני חלק מזה, אני מדבר על זה, אבל אני יודע להגיד את הדבר הבא, שהקרב הוא כבר לא מול הממשלה, ראש הממשלה הולך לעבר בקריאה שנייה ושלישית את ההחלטה עוד הערב. הקרב הוא על דעת הקהל, ואם אנחנו מצליחים כתוצאה מכך, ואני מרגיש את זה, ואני ממש כשאני יושב, מדבר איתכם, אני יושב עם אנשים שבדיוק מהצד הזה, שאנחנו מדברים על איך לרקח את המערכת, ואיך הם מתקרבים אלינו ולעמדותינו, ואירועים מן הסוג הזה, מחזירים אותם בחזרה מהר מאוד אל תוך ביתם, ואומרים, תראה, בסוף זה בכלל לא העניין, גם הם, כמו אלה קיצונים. אז אני באופן אישי כמובן לא מסכים, אבל אני אומר, זאת החלטה לא נכונה. זאת החלטה שפוגעת במאבק האמיתי שעליו יצאו המפגינים. ואני בטוח שאם ישאלו כל המפגינים, הרוב המכריע יאמרו שזאת טעות.
אני מסכים עם איתן שזאת טעות, אבל בדיוק כמו שאמרת אבי, המחאה וראשי המחאה מזהים את הציבור החרדי, כציבור שאפשר ללחוץ אותו, ואתה יודע, מנסים להלחיץ את כל השרים, אתה יודע, תראה מה קורה לחקים בשרים, אני לא יודע אם אתה בטח חוקר, בכל מיני סרטונים, כל חק או שר שנראה במקום ציבורי, מיד מתגודדים סביבו, ומקללים ומגדפים, וגורמים לו לקום ולצאת בבעלה, אז זה ביחידים, ונגד הציבור החרדי יש באמת סוג של קמפיין, מזהים בהם נקודה חלשה, אולי האמירות מצד החרדים, בעד פיוס ובעד הסכמות, גורמים לראשי המחאה להביא שהנה מצאנו את הנקודה החלשה, ביום 50 מתוכנן מצעד שיצא מקניון איילון, מהחניה לכיוון בני ברק.
מתוך חשיבה שזה יגביר את הלחץ על החרדים, וכמי שאנחנו מכירים את הציבור החרדי, זה יעשה בדיוק ההפך.
זה ייצר בדיוק את המצב ההפוך.
זה התקווה, שזה יגביר את הלחץ, בחרדים,
אבל זה לא יקרה, אתה יודע את זה.
כן, לא, אבל אני אגיד לך מה הרציונל.
לא מבינים איך העולם החרדי עובד.
הם מקווים שהחרדים, שהלחץ עליהם יגבר, אתה יודע, זה לא רק לחץ בעבר, אני יכול להפנות אותך היום לעבוד הראשון של כלכליסט. יש קמפיין נגד החרדים, הוא לא מתבטא רק בצעדות בבני ברק, אלא ממש קמפיין חזק נגד החרדים, וזה מתוך תקווה שהם יבואו לנתניהו ויגידו לו, תשמע, אנחנו מושים עצמנו תחת מתקפה חזקה, ויסייעו לבלום, לא לרקח, לבלום לגמרי. אני חושב שזה טעות,
אבל זאת אומר לך,
אגב, יושב ראש השר ידרי בחדרים סגורים אומר שהוא היה מופתע ממה שיריב לוין עשה, מהדרך, מהצעד, מהצורה שזה גרם, ולכן שומעים אותו שותק לחלוטין בעניין.
התנהלות, אבל בוא נעשה דבר אחד. אני מאלה שאומרים יריב לוין לא יצא לדרך בלי לקבל את האוקיי של נתניהו, ולא יעזור לאף אחד כלום בעניין הזה. זה סדר גודל של הרעשה לאורך כל הגזרה. אתה לא עושה דבר כזה אם אתה לא מקבל מהבוס, במקרה הזה ראש הממשלה, את האוקיי לצאת לדרך.
טוב.
אבל אני אגיד לך עוד דבר, איתן. אתה יודע, לנתניהו קשרו כתרים, באמת, במשך כל השנים, השנים האחרונות, על הכוח שלו, שמענו את ראש השבק לשעבר, נדב ארגמן, שאומר, שום דבר לא זז לנתניהו. אני חושב שהוא מדבר על שנים עברו, על שנים שבאמת נכון. הגיע לנתניהו אפשרויות, כאלה ואחרות, לתמרן, האפשרויות שלו היום כמעט לא קיימות, הוא עם ממשלה שנשאלת על 64, גם זה לא בטוח, שמענו את אבי מעוז אתמול, יש חכים בליכוד שכבר עושים מה שהם רוצים, זה לא ממש פשוט, והם, הוא יודע,
אתה זוכר,
הוא יודע, רגע, הוא יודע, וראשי סיעות הקואליציה יודעים, שלצערו האפשרויות שלו לתמרן, ולהגיד למי מהסיעות, אם אתם לא תתנהגו יפה כמו שאני רוצה, אני מחליט אתכם בפני אחר בחוץ, לא קיימת. ולכן במצב הזה, זה אתה לא עושה כל מה שאתה רוצה.
אתה יודע שאתה ואני מדבר במקומות אחרים, ואני חוזר ואומר כל הזמן על מנהרות שכבר נחפרו מתחת לביתו של נתניהו, זה כבר היה אמור לצאת לפועל בבחירות האחרונות, רק הוא הפתיע וקיבל 64 מנדטים, ואל תתפלא, בסוף עלול להיות עשוי לשיטתי, שמי שיעצור את המהפכה, זה יהיו כמה אנשים שיחליטו לקחת את המושכות לידיים בתוך הליכוד. תרשמו את זה.
ואני אגיד לך עוד דבר אחרון על הסיום, אבי. על המנהרות האלה אני שומע כבר 20 שנה, אבל
טוב,
זה
כן.
לפעם.
אני לא, דרך אגב.
הם עדיין נחפרות, הם עדיין נחפרות. עוד לא עשו מכשול ימי.
קודם כל, אני רוצה להזכיר לך את הדבר הבא. זה כמו שאני אומר תמיד, בסוף מגיע הרגע. אתה יכול להגיד כבר 20 שנה, בוקר אחד אתה מתעורר, ואתה בתוך המנהרה.
טוב, לא, לא, אני אגיד לך, אני חושב שברק התכוון למנהרות שהוא שומע עליהם 20 שנה.
לא, אני הבנתי מה ברק התכוון.
כן, בדיוק.
לא, אז, 20, אתה שומע שנים שעוד אותו קמים עליו, אני מכיר...
עוד רגע זה מתפרק, עוד רגע זה קורה, זהו, זה הסוף. שוליה, שוליה בהיסטוריה.
בחדרים סגורים ההוא אומר ככה, ובחדרים סגורים ההוא אומר ככה.
לא, לא, אני, ברק, אני אגיד לך...
אני מבין מה אתה אומר, רק שאני אומר, אתה יודע...
לא, אני רוצה לומר... אין ספק שנתניהו מצד אחד החליש את הליכוד, ומי שהוא יצר את ברית הדחויים, שזה מורכב מהחרדיות ומסמוטריץ' וחבריו, בסוף, כמו שאני תמיד אומר, הביביזם קם על יוצרו. הוא היום נשלט יותר מאשר שולט.
גם וגם בגלל, בוא אי אפשר להתעלם מהעובדה שנתניהו הבין אחרי חמישה סבבים של מערכות בחירות, שבמילים אחרות אין לו על מי להישען, אין לו ברירה, הוא חייב להתמתן, הוא חייב לדבר עם סמוטריץ' בגובה העיניים, הוא חייב פתאום לבוא למגזר החרדי עם כל מיני משפטים, ולכן אני לא יודע מה גולם קם על יוצרו, יכול להיות שיוצרו אמר לגולם, אני איתך, אני יחד איתך, לטוב ולרע.
אין לו באמת אופציות, ואין לו באמת אפשרות לעשות שינוי, זו הממשלה שלו, זו הקואליציה שלו, איתם הוא צריך להסתדר, וככה זה יהיה.
ברק סרי ואיתן כבל, נקווה לימים שקטים ושלבים יותר, כן.
נתניהו עשה את הכל בעבודת יד מקצועית, הוא לא יכול להתלונן.
בסדר, מצד שני הוא עשה בעבודת יד מקצועית מפלגה חזקה דומיננטית שלא יורדת מ-30 מנדטים.
בוא נגיד ככה, בוא נזכור 30.
הקמת קואליציה בניגוד לכל התחזיות.
הוא עם מספר המנדטים הכי נמוך, וחמש פעמים הוא לא הצליח להרכיב ממשלה. גם את זה צריך לזכור.
אבל הוא היחיד שעשו עליו חרם. על איזה עוד ראש ממשלה עשו חרם מקום המדינה? הוא היחיד שעשו עליו חרם.
סליחה, אין כאן שאלה של חרם. אני רוצה להזכיר לכם ששנים רבות לא היו ממשלות אחדות. היה ימין לבד, זה לא המצאה.
אני לא מדבר על ממשלת אחדות, אבל בעבר ציפי לבני ושאול מופז ואהוד ברק...
אתה כבר מדבר על סוג של אחדות, לא נכון. אני מדבר איתך על מערכות בחירות לאורך השנים. הליכוד שלט, הייתה הפוגה עם העבודה ב-92, הפוגה עוד יותר קצרה עם אהוד ברק, זה הכל. זה הכל, כל השם זה היה ימין מלא מלא.
לא, אז זהו, אז אתה אומר ימין מלא מלא, יש כאלה שאומרו לא, זה לא היה ימין מלא מלא, זה היה ימין עם כחלון, ימין עם ברק, ימין עם לבני.
היה ימין שעכשיו אפשר להתגעגע אליו.
לא, אבל איתן מתכוון לזה, סליחה, אבי מימרן מתכוון לזה, איתן, שבניגוד לעבר, היום יש חרם מוחלט, שכל מי שנמצא לו באופוזיציה, אף אחד מהם אפילו לא שוקל.
זה המכנה המשותף.
מעניין למה. לא, מעניין למה. הוא עמד
באיזו התחייבות.
לא, אני לא אומר.
לא, אנחנו לא שואלים למה, איתן. לא זה הסיפור. אני אומרים שלמרות שזה...
אני רק אומר... אבל זה מה שאני אמרתי, הוא הביא את זה בעבודת יד שלו.
לטוב ולמוטב, כי מצד שני, למרות כללי המשחק האלה של חרם וכולי, הוא הצליח להרכיב קואליציה ולהביא 64 מנדטים, תלוי מאיזה פוזיציה אתה רואה את זה.
זה נכון.
טוב, קבל וסרי, אתם תמיד מרתקים, להתראות, ערב טוב.
תודה, ערב טוב.
פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי מימרן. מיד נשוב.